שלום רבותיי, אנחנו בשעה טובה הגענו לאות שין ותף. אנחנו בגמרא במסכת שבת דף קוף דלת, בעין היה שבת בית, עמוד 256 למטה. אנחנו פה נכנסים לסוגיה שלמה חשובה מאוד, של היחס שבין השין לבין התף, והגמרא דנה מכמה צדדים ביחס שבין שין לתף. עד כמה שאני זוכר, במהלך הלימוד שלנו מתחילת השנה, קפצנו אולי לנקודה פה, נקודה שם, שקשורה לאותיות שין ותף, אבל אנחנו נלמד את הדברים על הסדר, ולכן מבחינתנו אנחנו לומדים, כאילו לא הזכרנו כלום ביחס לנקודות האלה. אז בואו נתחיל בגמרא קודם כל, ונראה את הדברים בעיניה. אמרו התינוקות, שין שקר, תו אמת. האות שין רומזת למילה שקר, והאות תף רומזת למילה אמת. אם כן, הערך הנמצא בשין הוא השקר, והערך הנמצא בתף הוא אמת. הזכרנו כבר פלא גדול, שכל אות היא בעצם רומזת לערך שדרכו או על ידו נברא העולם, ולכן כל אות היא רומזת למילה או למילה שמתחילה באות הזאת. למשל, כמו שלמדנו, א' אולפן, ב' בינה, ג' גמול, ד' דלים, ק' קדוש, ר' רשע, כל מה שלמדנו עד עכשיו, האות הראשונה היא האות של המילה. אם כן, שין שקר, בסדר גמור. אבל למה האות תף רומזת למילה אמת? הרי האות תף היא האות האחרונה במילה אמת. חכמים לכאורה, או יותר נכון התינוקות לכאורה, היו צריכים למצוא איזושהי מילה שמתחילה באות תף. אם כן, למה תו אמת? למשל, תו תורה, תו תפילה, תו תשובה, תו תיקון עולם, ועוד. יש מספיק מילים חשובות באות תף. אם כן, כנראה, אם התינוקות אמרו שהאות תף רומזת דווקא למילה, שהאות האחרונה שלה היא תף, כנראה שזה דבר עקרוני. זה לא מקרה. אם כן, האות שין, שקר, תו אמת. אם כן, נקודה ראשונה שנצטרך לברר, מה ההגדרה של השקר, מה ההגדרה של האמת, ומדוע האות שין כשר האותיות היא בתחילת השקר, האות שקר, המילה שקר, ואילו האות תף היא בסוף האותיות של המילים, האותיות המרכבות את המילה אמת. הלאה, שואלת הגמרא, מה היא טעמה שקר מקרבן מילה, אמת מרחקן מילה? מה הסיבה שהאותיות המרכיבות את המילה שקר קרובות זו לזו? שין, קוף, רש, אמנם לא לפי הסדר, אבל אותיות קרובות. לעומת האותיות המרכיבות את המילה אמת, אם האותיות הסופיות, מנצפח, אז זה בדיוק האות הראשונה, והאות האחרונה, והאות האמצעית. מה היא טעמה אמת מרחקן מילה? האותיות המרכיבות את המילה אמת מרוחקות זו מזו. עונה הגמרא תירוץ, לכאורה לא מובן, שקרא שכיח, קושטא לא שכיח. שקר מצוי, שכיח, אמת לא מצויה, אמת לא שכיחה. טוב, מה התירוץ עונה על הקושיה? ועוד דבר שאלו התינוקות, ומה היא טעמה שקרא אחד עקר עקאי ואמת מלבן ליבונה? למה האותיות המרכיבות את המילה שקר, שין קוף רש, עומדות על רגל אחת? האות שין, הקודקוד של האות שין למטה, האות קוף, הרגל של האות קוף, והאות רש, הצד האנכי העומד של האות רש. אם כן, כל האותיות האלה, שין קוף רש, עומדות על רגל אחת. זה מקור הביטוי לשקר אין רגליים, כלומר יש לו רגל אחת. לעומת האמת, ואמת מלבן ליבונה, האמת עומדת כלבנה, האות א', האות מם, האות תף, לכל אחת מהן יש שתי רגליים, עומדות בצורה יציבה. עונה הגמרא תירוץ, קוש תקאי, אמת עומדת על שתי רגליים, שקרא לא קאי, שקרא עומד על רגל אחת ולכן הוא לא עומד. טוב, רש"י, שין שקר תו אמת, מה היא טעמה שקר מקרבן מילה? אומר רש"י, אותיותיו קרובות, שלושתן קרובות כסדרן של א' ב', לא על הסדר ממש, אבל קרובו. אמת מרחקן מילה, זו בתחילת א', א' ב', וזו באמצע מ', וזו בסוף ת'. ומה הייתה, מה הטעם שהאותיות המרכיבות המילה שקר עומדות על רגל אחת? אחת קראה, כל אות ואות שבו, שין קופרש, עומדת על רגל אחת. אמת לעומתו, מלבן ליבונה, מושכבין תחתיה, אותיותיו כמין לבנה. א', הרי יש לה בית רגליים ומושבה טוב, ורגל שני רחב, וכנה למה וכנה לטף, ואז עונה הגמרא, האמת עומדת והשקר לא עומד. בזה בעצם אנחנו מסכמים את הסוגיה של א' ב' בסוגיה הזאת. יש לנו עוד המשך לשיעור הזה, אבל זה בעצם הסיום של החלק הזה. טוב, אז בואו נתחיל לעבוד. יש לנו כאן שלושה חלקים. האות שין, האות תף, אותיות השקר קרובות, אותיות האמת רחוקות, והרגל האחת של האות שקר, של המילה שקר, אל מול שתי הרגליים של האות, של המילה אמת. טוב, אנחנו בפסקה למד א', בעמוד 256, צד שמאל למטה, שורה אחרונה. שין שקר תו אמת. זהו כלל גדול. ודיברנו על הכלל הזה פעם. שכל שקר שאין בו איזה ניצוץ אמת בתחילתו, אינו יכול להרים ראש בחוצפתו כלל. ועל כן, כל ההתחלות שהשקר משתמש בהן, ואין מצד עצמן אמת, הלא הן מכלל הידיעות הכלולות באותיות הקודש. אבל האמת, הלא מסוף דבריו ניכר שראש דבריו אמת, ורושם האמת מובלט הוא על ידי אחריתו הטובה. ועל כן, השין מורה על השקר, ביותו עומד בראשיתו, שהוא האמת שבשקר. והתף המורה על האמת, באו בסוף האמת. שין שקר, תו אמת. טוב, בואו נתחיל בהתחלה. אנחנו מאמינים שכל מה שמקיים את כל היש, בין אם זה טבע, בין אם זה היסטוריה, כלומר כל מה שיש לו הוויה, כל מה שהוא מציאות, כל מה שהוא חי, כל מה שהוא קיים, שיש לו הוויה, יש מקור אלוהי שמחיה אותו, שנאמר, ואתה מחיה את כולם. וכן לא יצויר ציור, שהערך האלוהי לא נמצא באיזושהי מציאות, אז אותה מציאות לא תהיה. זה ממש הלכות יסודי התורה בהתחלה, ברמב"ם, שהקדוש ברוך הוא ממציא כל נמצא, הנמצאים זקוקים להימצאותו, כי בלי הימצאותו אין להם קיום, אין להם הוויה, אבל הוא, הממציא, לא זקוק למציאות הנמצאים. כי לא יצויר ציור שהנמצאים לא יהיו, הוא יהיה. אבל הוא יצויר ציור שהממציא לא יהיה, אז הם לא יהיו. אם כן, ואתה מחיה את כולם, כלומר, אתה מחיה את כולם כל רגע. זה לא שהקדוש ברוך הוא ברא פעם עולם, והוא עזב את העולם. אלא הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. בין אם מעשה בראשית הוא הטבע, הדומם, הצומח, החי וכולי לסוגה, בין אם מעשה בראשית הוא ההיסטורית. ולכן יסוד גדול באמונתנו הוא, שכל מה שהוא הווה, יש בו אלוהי. הראיה שהוא הווה, שהוא קיים. אם הוא לא היה קיים, אז זה מראה שאין בו אלוהי. אם כן, כל מציאות שהיא קיימת, בין אם היא טבעית, בין אם היא היסטורית, זה מראה שיש איזה גרעין אלוהי אמיתי שמחיה אותה. ולכן יוצא שהעולם שלנו, שבו אנחנו נפגשים עם אמת ושקר, זה לא נכון יהיה לומר שהשקר הוא שקר מוחלט והאמת היא אמת מוחלטת. נעזוב כרגע את האמת, אבל זה לא נכון יהיה לומר שהשקר הוא שקר מוחלט. זה לא נכון יהיה לומר שהרע והטוב שאנחנו נפגשים בעולם, הרע הוא רע מוחלט. כי ברגע שאתה אומר שקר מוחלט, רע מוחלט, זה אומר שיש לו קיום לא מהמקור האלוקי שלו, אם כן איפה הוא חי. זאת ממש כפירה לומר ככה. אם כן, גם בשקר יש כנראה איזשהו גרעין אלוהי, גרעין של אמת, שנותן לו קיום. אלא שמסיבות כאלה ואחרות, גרעין האמת הזה לא מופיע בצורתו הנכונה. ניקח דוגמה ברמת ההסברה. נגיד שיש איזה גרעין אמת שהוא גרם, והגרם הזה עטף את עצמו ב-100 טון של שקר, אז ה-100 טון פחות גרם זה שקר, זה נכון. ולכן התוצאה הסופית תהיה שקר, נכון. ואם השקר הזה צריך להילחם, נכון, ברור. אבל גרעין האמת נמצא שם, ואותו ובו אסור להילחם. אותו צריך לצרף בסופו של חשבון לתהליך גאולת העולם, לתיקון העולם. כי גם הגרעין האמיתי הזה שנמצא בעומק השקר צריך להצטרף לגאולת העולם. לא יידח ממנו נידח, אם כן כל גרעיני האמת צריכים להצטרף לתיקון העולם. לכן גם אם אנחנו מוצאים למשל מציאות של רע, ולפעמים הרע הוא מאוד מאוד חריף, מאוד מאוד קשה, מאוד נוקב, מאוד רציף, מאוד רע באיכותו ובכמותו, אנחנו צריכים לדעת שבגרעיניות של הרע יש איזשהו טוב, והטוב האלוהי זה מה שנותן קיום לרע. ולכן אנחנו נאבק ברע, נסלק את הרע וכו', אבל את גרעין הטוב אנחנו צריכים לצרף אל הטוב הכללי, כדי שהעולם יגיע באמת לתיקונו השלם ולא נפקיר חלק מהופעת הטוב בתיקון העולם. לכן כלל גדול בידינו ואמרנו הרבה פעמים, כשהרב אומר זהו כלל, אז זה כלל. לא בכל מקום הרב אומר זה כלל. כשהרב מדבר על כלל, זה אומר שיש פה עיקרון. כשהרב אומר כלל גדול, זה אומר שיש פה עיקרון יסוד, עיקרון מרכזי. זהו כלל גדול, שכל שקר שאין בו איזה ניצוץ אמת בתחילתו, כלומר ביסודו, בפנימיותו, בגרעיניותו, אינו יכול להרים ראש בחוצפתו כלל. אין לו קיום. מה שנותן יכולת עמידה, יכולת קיום, יכולת בלשון הרב, יכולת הרמת ראש לשקר, זה לא השקר. כי השקר הוא כלום. השקר הוא העדר, הוא לא הוויה. מה שנותן הוויה לשקר, זה נקודת האמת הפנימית שנמצאת בתוכו. ולכן, החילוק שאנחנו מחלקים בדרך כלל, באופן ילדותי, תסלחו לי על הביקורת, וגורף, בין שקר לאמת, בין טוב לרע, ששקר שווה 100% שקר, אמת שווה 100% אמת, טוב שווה 100% טוב, רע שווה 100% רע, החילוק הזה הוא טעות גמורה. כי ברגע שיש מציאות שנראית לעינינו רע, או יש מציאות שנראית לעינינו שקר, ויכול להיות שבאמת לעיניים שלנו זה באמת רע ושקר שצריך להיאבק בו, נכון? בגרעיניותו יש אמת וטוב. הראיה שיש מציאות כזאת שנקראת רע ושקר, שהרע כרגע מתנפץ לנו על הפנים. האם כן, מה נותן לו קיום? הטוב הפנימי הגרעיני שבו. ולכן אומר הרב, למה אמרו התינוקות שהאות שין רומזת למילה שקר, לערך שקר? כי האות שין, שהיא האות הראשונה של המילה שקר, זאת האמת שבשקר. גם בכל שקר יש התחלה של אמת, יש יסוד של אמת, יש גרעין של אמת. אז ההתחלה של המילה שקר, האות שין, היא אמת. השין שבשקר זה האמת שבשקר. אחרי זה הקוף והרש, זה כבר יהפוך את השין לשקר, נכון? אבל להגיד שכל השקר הוא שקר, זה לא נכון. אלא בתוך כל גרעין שקר, בתוך כל מציאות סליחה של שקר, יש גרעין של אמת. לכן עוד פעם, זהו כלל גדול. כי אחרת אנחנו נזרוק את התינוק עם המים. כי אחרת בני אדם עם עיניים רעות, יסתכלו על המציאות ההיסטורית, לדוגמה, בצורה של ייאוש. כל כך הרבה שקר, כל כך הרבה רע, כל כך הרבה הפך האלוהי האמור להתגלות במציאות, שחז ושלום אפשר להגיע למצב, לאיזה מין תפיסת עולם כזאת, עזב אלוהים את הארץ, למציאות שבה אנחנו חיים עולם הזה, אין סיכוי להגיע למה שצריך להיות, ולכן אנחנו הורסים את הכל, זורקים את הכל, התייאשנו מלגלות אלוהים במציאות. זאת ממש כפירה. לכן זהו כלל גדול, שכל שקר שאין בו איזה ניצוץ אמת בתחילתו, אינו יכול להרים ראש בחוצפתו כלל. עכשיו השקר למד את הפטנט. השקר מכיר שהווייתו בעצם היא גרעין האמת שלו, שאחרי הניפוח יתר על המידה הפך עצמו לשקר. אז השקר, כדי לשכנע אותך בשקר שלו, במה הוא ישתמש? בנקודת האמת. כלומר, הוא ייקח איזושהי נקודה שהיא אמיתית, ינפח אותה, יהפוך אותה לשקר, כי זה מהותו השקר, הוא רוצה שקר, אבל הוא יודע שהוא לא יכול לשכנע את אנשי האמת או את האמת בשקר שלו. אז הוא מנסה לנפח את עמוד השדרה שלו, את יסוד החיים שלו, שזה האמת. לכן דמוקרטיה זה דבר חשוב. בחירות העם, העם בוחר. חשוב מאוד, דמוקרטיה. אבל זה רק כלי, זה לא תוכן, זה לא משמעות, זה כלי עבודה. כשהגולם הזה קם על יוצרו, ובשם הדמוקרטיה אנחנו מגיעים לעיוותים נוראים, בשם הדמוקרטיה החלטתי לרצוח אותך ברחוב. כי אנחנו בעד פלורליזם, לא? אנחנו בעד חופש דעות וחופש מעשים. ואין גבולות גזרה. זה רצון הבוחר. בחרתי לרצוח אותך. לא. אפילו הדמוקרטיה מבינה שיש גבולות לדמוקרטיה, אני מקווה שהיא מבינה. לא בטוח. אז השקר תמיד ישתמש בגרעיני האמת וינפח אותם לשקרו, כדי במרכאות לשכנע את האמת שהוא צודק. אבל אנחנו יודעים שמה שהוא אמת בשקר זה רק ההתחלה. אבל הניפוח שיבוא אחר כך הוא השקר. ובשקר הזה צריך להיאבק. לכן על כן כל ההתחלות, זה לא עניין כרונולוגי של לוח זמנים, אלא נקודת המוצא. כל ההתחלות שהשקר משתמש בהן והן מצד עצמן אמת, אנחנו מצידנו צריכים לקלף את השקר מהאמת, לצרף את גרעין האמת אל האמת הגדולה, ולסלק את השקר מהעיוות של השקר. על כן כל ההתחלות שהשקר משתמש בהן והן מצד עצמן אמת, הלא הן מכלל הידיעות הכלולות באותיות הקודש. אם כן, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות הקודש, זה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעודשין, זה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו גרעיניות של אמת שתהיה עטופה בהרבה שקר. ולכן העולם שלנו נקרא באמת אלמה דשיקרא, שבגרעיניותו הוא קושטה, הוא אמת. עד לכאן השקר. אבל האמת, מה המבדיל בין אמת לשקר? מה נקודת ההפרדה, נקודת ההבדלה? נקודת ההבדלה זה בדיוק האות האחרונה שבמילה אמת. זה בדיוק עטף. ההבדל בין אמת לשקר זה ההבדל שבין ההתחלה לסוף. כלומר, השקר תחילתו אמת, סופו שקר. האמת תחילתה אמת, אמצעה אמת וסופה אמת. האמת היא מתמידה. האמת היא קבועה. האמת היא כוללת. האמת היא אחת. מאלף, דרך המם, עד עטף. אם אתה רוצה לבדוק אם דבר הוא אמיתי, לך לסוף. לא להתחלה. אם אתה רוצה לבדוק, אני מדבר אל עצמנו. אם אני רוצה לבדוק, אם אתה רוצה לבדוק, אם אנחנו רוצים לבדוק, האם המציאות שלי במכון מאיר היא אמיתית, אל תתלהב מהשבועיים הראשונים. תשאל את עצמך, איפה אני אהיה עוד 10 שנים? זאת השאלה. מה יהיה מעמדי? מה יהיה מקומי? ולכן השבועיים הראשונים זה כלום, זה שטויות. זה זיקוקים, זה התלהבות, זה שקר. שגרעיניותו אמת, נכון. אבל אנחנו מחפשים התמדה, אנחנו מחפשים רציפות. רק אחרי התהליך של מא' דרך המם עד התף, יש כאן התמדה, תף אמת, יש כאן רציפות, יש כאן מוכנות להשקעה, יש כאן מוכנות לתהליך, יש כאן מוכנות לוויתורים, מוכנות ליצירת סדרי עדיפויות חדשים, יש כאן בקיצור תף, יש כאן סוף, לא רק אמצע והתחלה, יש כאן התמדה, אז כאן תתגלה האמת. לכן כל דבר שהוא לא מתמיד, הוא שקר. חנוך לנער על פי דרכו. אתה מחנך אותו חינוך השם, חינוך התורה, על פי אישיותו ואופיו, גם כי יזגין לא יסור ממנה. אבל אם אתה לא מחנך אותו על פי אופיו, אלא אתה מנסה להלביש עליו איזושהי תבנית שלא מתאימה לו, אז כי יזגין יסור ממנה, כי זה לא. ברור. לכן, ההבדל העקרוני בין השקר לאמת, זה ההבדל העקרוני בין ההתחלה לסוף. שהתכונה של השקר היא ההתחלה, השין שבמילה שקר, התכונה של האמת היא הסוף, הטף של המילה אמת. לכן התינוקות בכוונה בחרו לאות טף את המילה אמת, כי האות טף שהיא האחרונה בסדר האותיות, האחרית של הדבר היא מעידה על האמת. אז לא לחינם האות טף היא רומזת למילה אמת. כי האחרית, מא' דרך ב' ג' ד' עד שגענו בסוף לאות טף, אתה רוצה לדאוג עם דבר שהוא אמיתי, אם הוא אמיתי, לך לסוף. לך לטף, לא למם ולעד. לכן, אבל האמת הלא מסוף דבריו, ניכר שראש דבריו אמת. ורושם האמת מובלט הוא על ידי אחריתו הטובה. זה מזכיר לנו, הזכרנו את זה גם באחד השיעורים, שיש מחלוקת בין החכמים, מופיע במקורות כאלה ואחרים, מהו הפסוק החשוב ביותר בתורה. אז יש כמה דעות. יש מי שאמר, אלה תולדות השמיים והארץ בעיבריהם. טוב, צריך להבין מה זה בעיבריהם, לשון אברהם. טוב, יש אמרו רבי עקיבא כידוע, ואהבת לרעך כמוך. יש אמרו עוד כל מיני פסוקים, ויש אמרו, את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. הסבר אחד, כבש האחד בבוקר, כבש שני בין הארבעים, קורבן תמיד. הפסוק החשוב ביותר בתורה, זאת התמידיות, ההתמדה, הרציפות. היום לצערנו הרב אנחנו חיים בתרבות שקשה לקרוא לתרבות, תת תרבות, ששום דבר לא מתמיד. לאנשים אין סבלנות להתמדה, בכלום. אין סבלנות לתהליך, אין סבלנות להתמדה. אין סבלנות להתמדה בחיי משפחה, אין סבלנות להתמדה בפרנסה, אין סבלנות להתמדה במקום מגורים, אין סבלנות להתמדה במקור עבודה, אין סבלנות להתמדה בשום דבר. איזה מין תרבות של זיקוקים, ממש. איזה מין התלהבות, איזה אור, ונכבה. ואז מחפשים זיקוק חדש, התלהבות ונכבה. זה לא מצחיק. לפני שנתיים, אם אני זה לא טועה, היה מופע זיקוקים בחופי תל אביב. נכון או לא? לפתיחת הקיץ. האירוע המרכזי לפתיחת החופש הגדול. משהו כזה. הגיעו, אומרים, לים בתל אביב, 300,000 אנשים. אני לא אומר שלראות זיקוקים זה לא נחמד. כולנו אוהבים לראות זיקוקים. אבל לשים את זה כמרכז הכובד לתרבות החופש, זה לא מקרה, זה תרבות של זיקוקים. זה מין התלהבות נקודתית מאיזשהו עניין שקורה, איזושהי הרגעות, כי זה עובר, ואז מחפשים חדש. ככה אנשים חיים. מחפשים ריגושים, מחפשים חוויות, מחפשים קניינים, מחפשים כל מיני, נקרא לזה, התלהבויות, ממש שלהבת של, של נר ונכבט. ועוד פעם, השתלבות חדשה ונכבה. ועוד פעם, ונכבה. אני לא מאוהב בה כמו פעם. מי אמר שפעם היית מאוהב? אולי פעם היית בדמיונות. מה זאת אהבה? אני לא שמח במכון מאיר כמו בחודש הראשון שהייתי פה. מי אמר שבחודש הראשון היית שמח? אולי היית בדמיונות. אני כבר לא בא לעבודה באותו חשק כמו בשנתיים הראשונות. מי אמר שעבדת כמו שצריך בשנתיים הראשונות? זה תרבות של שקר. חוסר המוכנות להתמדה. חוסר המוכנות להגיע לטף. לכל הזמן מחפשים את השין. בבקשה. כן.
אז איך מראה את
קורדה? באים למכון מאיר.
אמרת שזה שקר.
מה אמרתי?
אמרת שיכול להיות שבהתחלה זה שקר.
לא, אמרתי שזה שקר. אם אדם חושב שתוך שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, הוא בונה בתוכו קומה של תורה. הוא בונה בתוכו קומה של אמת. הוא בונה בתוכו קומה של התמדה. זה מה שנקרא לגרד את הכניסה. זה ההתחלה. זה דורש רציפות, זה דורש השקעה, זה דורש התמודדות עם משברים. זה דורש רצינות. כמו שכל אחד מאיתנו מבין, ואני לא רוצה לזלזל באף דבר, אבל כמו שכל אחד מאיתנו מבין, ויסלחו לי ממציאי הסוסיטה, שיש הבדל אם אני נוהג בסוסיטה או נוהג, או נוהג בוולבו. כמו שסוסיטה זה תוצרת הארץ, לא? אז זה הרבה יותר מוולבו. היה. כדי לקנות סוסיטה, מספיק לעבוד שבוע. אני מגזים. כדי לקנות וולבו, צריך לעבוד. בשביל כבוד, אמר מי שאמר, צריך לעבוד. נכון? זה שטויות וולבו. אבל אפילו בענייני ממון, בענייני רכוש, בענייני מעמד במרכאות כפולות ומכופלות, חברתי וכלכלי, אנשים מבינים שאם הם רוצים לעמוד באיזשהו מעמד, להיות באיזושהי עמדה, הם צריכים להשקיע. וההשקעה הזאת היא לא חד פעמית. היא מתמידה. אם אדם רוצה לצאת לשוק העבודה בתחום עשייה שבעזרת השם יביא ברכה לעולם וגם יתפרנס בכבוד, הוא צריך להשקיע כמה שנים לשבת וללמוד. ושלא יתפלא שהוא מחלטר חלטורה מכאן ומחר ומחרתיים, אז עוד 20 שנה ימצא את עצמו מחלטר. אז כדאי להשקיע בלימודים בצורה מסודרת, גם כדי לבנות את העולם באמת, וגם כדי שיהיה איזה עוגן משפחתי כלכלי מסודר. זה מראה על רצינות. ככה העולם נבנה, ככה העולם מתקדם. התופעה של החלטורה היא תופעה שהיא נכונה לתקופה מסוימת. וגם כשלב מעבר, לא כשיטה בחיים. אפילו ברמה הכלכלית, סליחה שנוגע בנושא הזה, אי אפשר לנהל משפחה כשאתה חלטוריסט. זה לא ילך ככה. משפחות יכולות להתפרק על זה. שווה להשקיע בלימודים. כמה שנים, לא משנה באיזה תחום כרגע. נקווה שתחום שבונה את העולם, שעוזר לבניין העולם, וגם שאתה יש לך סיפוק ואתה טוב בזה, ואתה מצליח להוציא דברים טובים מתוכך, בתוך התחום הזה, וגם אתה מתפרנס בצורה מסודרת. זה א' ב'. ואתם מדי, אלה שיושבים פה, שלפחות אני משתדל לטפטף את זה כל הזמן. לא להיות חלטוריסט. מגיע השלב שבו יוצאים מבית המדרש, בוחרים תחום שהוא מתאים לאישיות שלי, לכישורים שלי, ובעזרת השם אני אהיה בו גם בעל סיפוק וגם בעל פרנסה. לא צריך לעשות מזה את מרכז הכובד של החיים, אבל לא צריך לזלזל בזה. טוב, בנושא הזה סגרתי את הסוגריים. בסדר, לכן איך, מה עושים? באים למכון מאיר לתקופה רצינית, מתחילים להפנים לאט לאט שאנחנו רוצים אמת. ואנחנו מבינים שאמת היא נקנית בתהליך. יש לנו סבלנות לתהליך ומוכנות לתהליך. ויכולת התמודדות עם כל השלבים שבתהליך. אבל אנחנו מוכנים להשקיע. בסדר? שכחתי את שמך.
אורי.
אורי. באלף, כן? כן, בבקשה.
אחד, הכפירה היא שקר?
הכפירה היא שקר. הרב כתב ספר שלם שנקרא אורות האמונה כדי להוכיח שגם בכפירה יש גרעין אמת.
אז איפה הגרעין אמת יש?
ואנחנו דיברנו על זה בשיעור אחר, אני רוצה לחזור על עצמי. איזה גרעין אמת יש בנצרות? לדוגמה. שהיא עבודה זרה. אבל לא נחזור על זה. זאת שאלה חמורה שלה. כלומר, אנחנו רואים הרבה פעמים, נקרא לזה דתות, כן, שקריות, שמחזיקות הרבה מאוד שנים מעמד ומקיפות הרבה מאוד אנשים. גם אם זה חיצוני. אבל זאת עובדה. אם כן, כנראה שיש שם איזה גרעין אמת מאוד עקרוני, שצריך לצרף אותו אל האמת הגדולה, ואת השקר שעטף אותו, בשקר הזה צריך להילחם. צריך לסלק אותו. אבל דיברנו על זה, זה רבע שעה בשיעור אחר, אני רוצה לחזור על עצמי. נכון? דיברנו על זה. דיברנו, אני חושב שאפילו בשיעור הזה. כן.
באמת, יש גם נקודות שקר בחלק מהמקרים?
תראה, באמת מצד עצמה, זה קשור קצת לפסקה השלישית ללמד ג' למה אותיות המרכבות המילה אמת עומדות על שתי רגליים. האמת מצד עצמה, אין בה שקר. אבל האמת המתגלה בעולם שלנו, היא מסובכת, היא מורכבת. העולם שלנו לא סתם נקרא אלמא דשיקר, עולם השקר. הוא לא נקרא אלמא דקושטה, עולם האמת. כלומר, האמת מצד עצמה, לו היינו עכשיו מבודדים את האמת באשר היא אמת, היא אמת מוחלטת, אין בה שקר. אבל האמת המתגלה אלינו, יכולה להתלבש בלבושים של שקר. למה אני עכשיו נכנס לשיעור? כי מספרים בדיחות. טוב, מדי פעם צריך לצחוק, לא? נקווה שאני לא מספר בדיחות. למה אני נכנס לשיעור? כי זה דברי חוכמה, זה מחכים אותי. נוציא אותו גם חכם. למה אני נכנס לשיעור? כי אני משקיט את היצר הרע שלי שנקרא לא למדתי תורה. אז כדי שאני אוכל לבוא לאלוהים עם רשימה ותאריכים ולוח זמנים והספקים, הנה הפנקס אלוהים למדתי תורה. אז גם האמת עטופה בשקר. אבל האמת, מצד עצמה, מוחלטת. נקייה לגמרי, טהורה לגמרי. יצר הרע
שמתחפש לתלמיד חכם.
יצר הרע שמתחפש לתלמיד חכם, זה כי התלמיד חכם בעולם הזה מתגלה דרך לבושים, דרך כלים. אתה צודק.
זה שקר שעטוף באמת, או אמת ש...
זה אמת שעטופה בשקר. התורה היא אמת. אבל אם אדם משתמש בתורה לכבודו, לכלכלתו, כלכלתו בכף, וכדומה, כמו שהגמרא אומרת, זה שקר. האמת, האמת מצד עצמה לא תיפגע. הקדוש ברוך הוא הרבה יותר גדול מכל אלה שמשתמשים באמת לטובתם. ואפילו הייתי אומר נגדו, בגלוי ובסמוד. הקדוש ברוך הוא יותר גדול מכולם. הוא נצח, הוא מוחלט, הוא אמת מוחלטת. אנחנו לפעמים בכלים שלנו משתמשים בזה לכל מיני מטרות לא נכונות. לכן האמת מצד עצמה היא אמת מוחלטת. השקר מצד עצמו, יש בו גרעין של אמת והרבה מאוד שקר. את גרעין האמת נצרף לאמת הגדולה, את השקר נסלק. לכן אומר הרב, אני מציע בואו נקרא את כל הפסקה הזאת בפעם אחת. שין שקר תו אמת, זהו כלל גדול, שכל שקר שאין בו זה ניצוץ אמת בתחילתו, אינו יכול להרים ראש בחוצפתו כלל. ועל כן, כל ההתחלות שהשקר משתמש בהן ומצד עצמן האמת, הלא הן מכלל הידיעות הכלולות בדיעות הקודש. זה ההתחלה של האמת שנמצאת בשקר. התחלת השקר שהוא האמת. אבל האמת, לעומתו, הלא מסוף דבריו ניכר שראש דבריו אמת. ורושם האמת מובלט הוא על ידי אחריתו הטובה. ועל כן, השין מורה על השקר ביותו עומד בראשיתו שהוא האמת שבשקר, והטף המורה על האמת באו בסוף האמת. כי האמת, זו בדיוק ההגדרה של האמת. הסוף, ההתמדה, הרציפות. שין שקר, תו אמת. טוב, עד לכאן נקודה ראשונה. אפשר להמשיך או יש הערות? כן, איתמר, בבקשה.
אפשר להגיד שהאמת שבשקר זה הקוף, זה הקודש
דווקא? אוקיי, תקרא לאמת שבשקר קדושה, תקרא לזה צדיקות, תקרא לזה אמיתיות, תקרא לזה ישרות.
זה לא תהיה חשין עומד בפני עצמה שהיא האמת של השקר.
עוד פעם, האותיות המרכיבות את המילה שקר הן שין קוף רש. האות שין, האות קוף, האות רש. אם יש בעולם שקר, צריך איזשהו תוך אלוהי שיעמיד אותו. התוך האלוהי שמעמיד את השקר, זה האות שין, הנמשל. זאת ההתחלה, היסוד שעליו השקר עומד, זה האמת. אם לא היה אמת בגרעין השקר, אז לא היה לשקר עמידה. אז זה לאו דווקא האות שין. למרות שאם היינו לומדים אחרי בצורת האותיות, אז היינו מגלים אולי שכן. כי הכל בהגדרה אלוהית, אלוהית מדויקת. אנחנו מדברים עכשיו על הנמשל, לא על המשל. על הרעיון. הרעיון הוא שכל מה שהוא שקר, עומד בעולם, יש לו קיום בעולם, בזכות נקודת האמת הבסיסית, שמכוחה הוא חי. מכוחה הוא קיים. ולכן יש עומק אמונה בכפירה היותר גדולה. שזה מה שמקיים אותה, את הכפירה הזו.
גם בתרבות הזיקוקים יש...
גם בתרבות הזיקוקים יש גרעין של אמת. אני חושב שהדוגמה שהזכרנו מקודם, שאפילו בנצרות יש גרעין של אמת, היא דוגמה יותר חמורה מאשר הזיקוקים, עם כל הכבוד לזיקוקים.
אתה יודע.
בסדר, אוקיי. אז גם בתרבות הזיקוק יש אמת.
זיקוק,
כן. זה אקטואלי דווקא. טוב, לא, אבל שנינו מבינים את ההפרדה שאנחנו חייבים לעשות. בסדר. טוב, אפשר להמשיך הלאה? הלאה, חלק השני. מה היא טעמה למד ב'? מה היא טעמה שקר מקרבן מילה, אמת מרחקן מילה? שיקרא שכיח, קושטא לא שכיח. אם כן, בואו רק נסכם את הפסקה הקודמת. האמת היא, נגיד את זה כרגע בצורה... לא מדויקת, האמת היא התמדה. הסוף, התף של האמת. אם כן, אמת, התמדה. עכשיו אנחנו בפסקה הבאה, נגלה עוד מילה אחת. האמת, עוד הגדרה. אז מה הסיבה? שהאותיות המרכיבות את המילה שקר, קרובות ואמת רחוקות, שקר מצוי, אמת לא מצויה, לא ברור כל כך הקשר בין התירוס לקושיה. אומר הרב, תראו, זה, הפסקה הזאת, אני כל פעם מתפעל ממנה מחדש. מאז שאני גיליתי את הפסקה הזאת לפני לא מעט שנים, אני כל פעם מתלהב מחדש וכל פעם מנסה להעביר את זה הלאה לאחרים. ההבדל שבין האמת והשקר, בואו נקרא, את החלק הראשון לפחות, הוא אותו ההבדל שבין השדרות התחתונות של היקום לשדרות העליונות שבו. כלומר, הדומם, אין חלק אחד מקושר לחברו, גם אם מתקשר בו במקרה. כל גרגיר שאפשר להפרידו מהאבן הגדולה, הרי הוא עומד לעצמו. גם בעת אשר הוא מחובר ומצומד עמו, רק המקרה השכוני, ילשון שכנות, הוא המחברם יחד ולא יותר. עד לכאן הדומה. כשאנו עולים כבר לממלכת הצומח, הרינו מוצאים חיבור עצמי. היניקה והחיים האורגניים כבר מתחילים להראות את רישומם, שיטת חיים עקיפה מתחתית השורשים עד הצמרות העליונות. קומה שלישית, וכשאנו עולים אל החי, דומם צומח חי, אז הדברים עוד הם יותר מאוגדים. אחדות מתגלה כבר בכל מהותו. ובשדרות החיים עצמה, בעלי החיים הנמוכים אינם כל כך מרוכזים. הוזנב על התאה ומפרקס גם בהינתקו מהגבייה. וכל אשר החיים מוסיפים להתעלות, ככה הם יותר מרוכזים. והסוף והתוך והראש שלהם אינם מחוברים בחוברת עצומה. וזהו הסוד של השלמות העליונה שלהם. עוד משפט אחד. ועד לכאן הדוגמה. המשל, עכשיו אני משל. בעולם הרוח, השקר הוא מפוזר בכל מקום. כל מחשבה של שקר מצטיירת בפני עצמה בביטוייה, פסיק, והולכת בפני עצמה בתכונתה התרמיתית. התרמיתית השקרית, תרמית. מה שאין כן האמת. האמת היא היסוד של החיים השלמים, החיים המקיפים את כל ומלאים את כל, את הכל, הנובעים מאור צור העולמים, הכל יכול וכוללם יחד. טוב, בואו. נקדים איזושהי הקדמה כדי להבין את המשפט הראשון ואחר כך את הדוגמה של הרב. המשפט הראשון, ההבדל שבין האמת והשקר הוא אותו ההבדל שבין השדרות התחתונות של היקום לשדרות העליונות שבו. איזה גאונות, זה משהו לא יאומן. אנחנו מכירים את ההופעה האלוהית בטבע. ההופעה האלוהית בטבע מלמטה למעלה, דומם, צומח, חי, אדם, ישראל. בסדר, נסתפק בזה. נסתפק גם בחלוקה שבין דומם, צומח לחי. אפילו נוותר על החלק השני של החי בעצמו שהרב כאן מחלק. דומם צומח חי במובן הרגיל. אומר הרב, דומם זו הופעה אלוהית קטנה. צומח, הופעה אלוהית קצת יותר גדולה. יש בו יותר חיים. הדומם באופן חיצוני הוא סטטי, הצומח הוא חי, הוא צומח, הוא מתפתח. החי הוא כבר יש בו תנועה, יש בו תנועה ממקום למקום. אם כן, בדומם יש הופעה אלוהית קטנה, בצומח הופעה אלוהית יותר גדולה, בחי הופעה אלוהית יותר גדולה, כמובן באדם יותר, בישראל יותר. אוקיי. עכשיו בואו נשים את המשפט הזה רגע בצד אחד. עכשיו צד שני. מה ההבדל בין אמת לשקר כמו שאמרנו מקודם? שקר זאת אמת קטנה, שהתנפחה והפכה לשקר. אם כן, ההבדל בין שקר לאמת, הוא בעצם ההבדל בין אמת גדולה לאמת קטנה. אמת קטנה מאוד, תיקרא שקר. אמת בינונית, נקרא לזה ככה, תיקרא, איך נקרא לזה? שקר קטן או אמת קטנה. אמת גדולה, היא תיקרא אמת גדולה. אם כן, ההבדל בין הגילוי האלוהי, שהוא נמוך, קטן, שפל, בדומם צומח והחי, ככל שאנחנו עולים יותר הוא עולה יותר, זה בדיוק אותו הבדל שבין השקר לאמת. אפשר לומר את זה אחרת רגע. הדומם, זאת אמת אלוהית קטנה. הצומח, אמת אלוהית יותר גדולה. החי, אמת אלוהית יותר גדולה. האדם יותר גדולה וישראל יותר גדולה. אם כן, ההופעה של האינסוף האלוהי בצורתו היותר אמיתית, היותר שלמה, היותר מרוכזת, היותר פנימית, זה בעצם ההבדל שבין מדרגות החיים הנמוכות למדרגות החיים היותר עליונות. אם כן, עכשיו לפי זה אפשר לומר שדומם שווה אמת אלוהית קטנה. צומח שווה אמת אלוהית יותר גדולה. לכן החיים שבו יותר מפותחים בצומח. חי, אמת אלוהית יותר גדולה. אם כן, אם אנחנו רוצים להבין את ההבדל בין אמת לשקר או מהרע, בואו נראה את ההבדל בין דומם, צומח וחי, לדוגמה. זה קצת איזושהי הסברה להבין את המשפט הראשון. ההבדל שבין האמת והשקר הוא אותו ההבדל שבין השדרות התחתונות של היקום, דומם למשל, שבו האלוהים מופיע בקטן, כמו האמת שבשקר, שהאמת שם מופיע בקטן, לשדרות העליונות שבו. הצומח והחי, שהן מדרגות יותר גדולות, כמו האמת, שהיא למעלה מהשקר, שם מופיעה אמת גדולה. בואו נעזור רגע את הדוגמה שמזכיר הרב, ניתן דוגמה אחרת שלי הרבה יותר נוחה להסברה, וננסה להשליך את העיקרון. אני משתמש במילה לא מתאימה, אבל בשביל ההסבר זה בסדר. ניקח דוגמה ראשונה. אם יש לפנינו סלע גדול, שמורכב כידוע מהרבה אבנים קטנות. אני אומר עכשיו משפט לא לעניין מבחינה תחבירית או לשונית, אבל בשביל ההסבר זה בסדר. ואני עכשיו כותף גרגיר אחד מן הסלע. האם בצד המהותי של הגרגיר והסלע, יש הבדל בין מצב הסלע כשהגרגיר היה מחובר אליו, לבין מצב הסלע כשהגרגיר נותק ממנו? מבחינת הסלע, ברמה המהותית, יש הבדל?
לא.
האם מצד הגרגיר יש הבדל כשהוא היה מחובר לסלע או כשהוא עכשיו מנותק מהסלע?
לא.
בואו עכשיו נתרגם את מה שאמרנו. אתם יודעים מה? כן, אני מציע לתרגם. הסלע נקרא לו כלל, הגרגיר נקרא לו פרט. אם כן, כשאני מוציא פרט מן כלל מדומם, אין הבדל לא בכלל, בסלע, ולא בפרט, בגרגיר. נכון? עכשיו בואו נעלה קומה, צומח. כשאני כותף ענף מעץ, העץ השתנה אחרי שנקטף ממנו הענף? מבחינת המהות?
לא.
לא. העץ חי לפני כן ויחי אחרי כן. הענף השתנה?
כן.
כן. הענף ימות. כלומר, לפני כן הוא מחובר לעץ, הוא חי, עכשיו הוא ימות. אם כן, כאן זה כבר יחס אחר בין פרט לכלל. כאן, כשאני כותף פרט מן הכלל בעולם הצומח, הכלל כמו שהוא, יישאר כמו שהוא, הפרט בלי הכלל כבר מת. עכשיו דוגמה שלישית. גם פה המילה כותף לא מתאימה. הולכת תרנגולת באמצע הכיתה. אני כותף את השוק שלה, את הפולקה שלה. לא נעים, סליחה על הדוגמה. בסדר? האם הפולקה הזה, ונגיד שאני משאיר את המצב כפי שהוא, כלומר אני לא עושה עכשיו ניתוח לתרנגולת. משאיר אותו, אותה כמו שהיא. מה יקרה לפולקה? והוא ימות, יתאפש, ירקב. כן, איך נקרא זה? יתאפש, יסריח, בסדר. מה יקרה לתרנגולת? תאבד דם ותמות. נחזור לעיקרון פרט וכלל. בעולם החי, הכלל שלב ב' הוא כבר לא יהיה כמו הכלל שלב א', והוא ימות, כי בעצם הכלל הזה כנראה צריך את הפרט, והפרט גם הוא צריך את הכלל, ולכן כשהוא נותק מהכלל הוא ימות. אם כן, מה למדנו פה? שימו לב. הדומם, אין קשר עצמי בין הפרט לכלל. הקשר הוא חיצוני, הוא מקרי לחלוטין. אם כן, אמת קטנה שווה נתק בין פרט לכלל. אי קשר מהותי בין פרט לכלל. כשהכלל לא מושפע מהפרט, והפרט לא מושפע מהכלל, זה נקרא אמת אלוהית קטנה. ככל שאנחנו עולים יותר במדרגת החיים, אז לא רק שהפרט שאיבד את הכלל נפגע, אלא גם הכלל שאיבד את הפרט נפגע. בדומם אין פגיעה לא בכלל לא בפרט, בצומח יש פגיעה בפרט, אין פגיעה בכלל, בעץ, בחי יש פגיעה גם בפרט, בשוק וגם בכלל, בתרנגולת. אנחנו עדיין ביחד? מה? ביחד. אם כן, ככל שאנחנו עולים במדרגת החיים, הקשר בין הפרט לכלל ובין הכלל לפרט מתגלה כקשר הרבה יותר מהותי. אם כן, בואו עכשיו נוציא עוד מילה אחת. מה התכונה של האמת אל מול השקר? תכף נראה איך זה קשור לאמת והשקר. השקר מפריד ומחלק, והאמת כוללת. אם כן, אם בפסקה הקודמת האמת היא התמדה, בפסקה הזאת, האמת היא הכללה. כולליות. עכשיו בוא נעלה למדרגת הקודש. יכול להיות שגם בלימוד תורה, גם במפגש עם אלוהים. ככל שהתורה שאני לומד, היא כוללת יותר צדדים, הגענו לבניין אמונה בלי לשים לב. ככל שהתורה שאני לומד, היא משפיעה יותר על מרחב החיים שלי, לא רק שלי, של כלל ישראל, של האנושות, של ההוויה, זה מראה שהיא יותר אמת. ככל שהתורה שאני לומד, המפגש שלי עם אלוהים, הוא יותר פרטי, הוא יותר נקודתי, הוא יותר ספציפי, גם ביחס לנושא מסוים וגם ביחס לאדם הספציפי וכו', לאדם הפרטי, זה מראה שהאמת שכנראה מופיעה פה היא יותר קטנה.
וזה לא שקר.
מה?
וזה לא שקר.
אני מעדיף להגיד אמת יותר קטנה. עכשיו בואו נראה מה כתוב. אני מציע בואו נקרא ונתחבר לדברים. בואו נראה. ההבדל שבין האמת והשקר הוא אותו ההבדל שבין השדרות התחתונות של היקום לשדרות העליונות שלו. שבו. הדומה. הרב נוקט כאן בדוגמאות, במקרה הראשון בדוגמה הזאת, אבל בהמשך בדוגמאות אחרות. הדומה. אין חלק אחד מקושר לחברו. כלומר, הקשר בין פרט לכלל בעולם הדומם הוא קשר בלשון המהר"ל מקרי. כלומר, חיצוני. כלומר, לא מהותי. כלומר, לא עצמי. איך אפשר יהיה למדוד את זה? מה יקרה כשאתה תנתק בין הפרט לכלל? הפרט ימשיך בחייו, והכלל ימשיך בחייו. אין שום הפרש בין המצב הראשון למצב השני. בין כשהפרט היה מחובר לכלל למצב שהפרט נותק מן הכלל. הדומם אין חלק אחד מקושר לחברו. גם אם יתקשר בו במקרה. זה קשר מקרי, זה לא קשר עצמי מהותי. כל גרגיר שאפשר להפרידו מהאבן הגדולה, הרי הוא עומד לעצמו. יש לו קיום, גם בעצמו וגם לאבן עצמה יש קיום בלי הגרגיר הזה. גם בעת אשר הוא מחובר ומצומד עמו, גם כשהגרגיר לפני שניתקתי אותו מהאבן, מהסלע, הוא היה מחובר ומצמוד אל האבן הגדולה אל הסלע, רק המקרה השכוני, מלשון שכנות מקרית, הוא המחברם יחד ולא יותר. אם כן, הקשר בין הפרט לכלל בעולם הדומם, הוא נמוך מאוד, שפל מאוד, הייתי אומר אפילו, אין קשר. הלאה, כשאנו עולים כבר לממלכת הצומח, הרינו מוצאים חיבור עצמי. לדוגמה, הרב אומר כאן דוגמה אחרת, כשאנחנו משקים את העץ בשורשים, אנחנו פתאום רואים שהעלים למעלה בצמרת צומחים. אם כן, אתה רואה שיש כבר איזה אורגן אחד, מציאות אחדותית אחת, המים שאתה במחאות שמת בתחתית העץ, הגיעו לצד העליון של העץ. אם כן, אתה רואה כאן מציאות אחדותית, אתה רואה כבר איזה קשר. כשאנו עולים כבר לממלכת הצומח, הרינו מוצאים חיבור עצמי. היניקה והחיים האורגניים כבר הם מתחילים להראות את רישומם, שיטת חיים מקיפה מתחתית השורשים עד הצמרות העליונות. אולי בדוגמה שהזכרנו זה יותר ברור, להבדיל מן החי בהמשך. כשאנו עולים אל החי, אז הדברים עוד יותר, עוד הם יותר מאוגדים. אחדות מתגלה כבר בכל מהותו. אומר הרב בסוגריים, גם במדרגות החי יש שתי מדרגות חיים. יש חיים שהם כל פרט לעצמו. כאן הרב מזכיר דוגמה אחת, במקום אחר הרב מזכיר אולי דוגמה אחרת. הרב טאו מדבר על זה באחד השיעורים. יש דוגמה של זנב הלטאה. כלומר שהזנב של הלטאה הוא חי, גם כשאתה מנתק אותו מהלטאה הוא עדיין חי. יש אולי דוגמה יותר טובה מזה. יש שלושה סוגים של תולעים. אחד מהסוג, אחד מהשלישייה, זה נקרא תולעים טבעתיות, תולעי טבעת. מה זאת אומרת? במחילה מקודנו, זה תולעים שמורכבות טבעות טבעות, אני ממש מתנצל, ונגיד שיש תולעת שמורכבת מ-50 טבעות, אם אתה תחתוך את התולעת הזאת, סליחה, ל-50 חתיכות, כל טבעת בפני עצמה, כל אחת מהטבעות תגדל להיות תולעת בפני עצמה. כלומר, אין לה מרכז חיים לתולעת הזאת. אל מול רוב בעלי החיים, רוב מוחלט, שהם בעלי חיים שיש להם מרכזים, כמו מוח ולב, כמו האדם, כמו חדר מחשב. יש מוח, יש לב, יש איזה מרכז שממנו יש הקרנת חיים לכל האיברים. אז אפילו במדרגת החי, יש חיים שאין בהם מרכז, ויש חיים שיש בהם מרכז. הנה בואו נקרא. וכשאנו עולים אל החי, אז הדברים עוד הם יותר מאוגדים, אחדות מתגלה כבר בכל מהותו, ובשדרות החיים עצמם, בעלי החיים הנמוכים, אינם כל כך מרוכזים, אין להם מרכז. וזנב הלטה הוא מפרקס גם בהינתקו מהגבייה, אם אפשר להוסיף, והתולעת הטבעתית, היא תחיה גם אחרי שתחתך הטבעת, היא תהפך לתולעת בפני עצמה. אבל, וכל אשר החיים מוסיפים הם להתעלות, כל בחומר האדם, כל בחומר ישראל, ככה הם יותר מרוכזים. אם כן, השקר זה בנתק שבין הפרט לכלל. עכשיו נגיע לאותיות, א', ב', ג', ד', מ', נ', ס', ש', ת'. השקר הוא פרט, סין קופרש, שלוש אותיות קרובות. אמנם לא לפי הסדר, כי זה שקר בסופו של דבר. זה לא קוף ראשין. אבל שלושת האותיות קרובות. האמת, בדיוק להפך. א', מ', ת'. אם כן, האמת כוללת את כל האותיות. השקר מפרק, מפריט את האותיות, יוצר פרטיות באותיות. עכשיו תראו מה אומר. וכל אשר החיים מוסיפים להתעלות ככה הם יותר מרוכזים. והסוף והתוך והראש שלהם, ראש באותיות א', תוך מ', סוף ת', אינם מחוברים בחוברת עצומה, בחיבור עצמי. וזהו הסוד של השלמות העליונה שלהם. עד לכאן המשל, עכשיו אני משל. בעולם הרוח, השקר הוא מפוזר בכל מקום. מה התכונה של השקר? שהוא פרטי. כלומר, מה התכונה של השקר? כשמראיינים אותך, למה חז ושלום היה פיגוע בכניסה לקניון, אז אתה עונה, כי לא היה מאבטח. מסקנה, מחר נשים מאבטח בכניסה לקניון. רגע, ומה עם הקניון 100 מטר על יד? שם לא היה פיגוע. שם לא צריך מאבטח. ומה, בלי קשר למאבטחים בקניון? אולי תנסה להבין מאיפה זה נובע, מאיפה זה מתחיל, מה השורשים, מה הסיבות? לא, 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 לא. זה משהו מדהים לפעמים, שאתה שומע מישהו רציני, מנסה לענות תשובה קצת יותר עמוקה לאיזושהי קושייה של עיתונאי, העיתונאי מיד עוצר אותו. מה אתה מפליג איתי 100 שנה אחורה? מה אתה מפליג איתי 200 שנה קדימה? מה אתה פתאום מתפזר לנקודות אחרות? דבר איתי על מה ששאלתי. איפה היה הג'יפ בסיור? השומר נרדם. בגלל זה היה פיגוע, כי הוא נרדם. זה אבילי לגמרי. התכונה של השקר זה שהיא פרטנית. היא לא מסוגלת להכליל. ולכן העיתונאי, אני לא חושב שלום רוצה להכפיש את כל העיתונאים, אבל המקצוע הזה שנקרא עיתונאות הרבה פעמים, הוא מופיע בצורה כזאת שהוא לא מסוגל לגלות את ההכללה. אדרבה, הוא דוחק אותך אל הפרטיות, אל ההפרטה. ואתה כביכול צריך להיות משועבד לקושייה. אני לא משועבד לקושייה. אתה רוצה לשמוע תשובה אמיתית, בבקשה, לא רוצה, תודה, תשאל מישהו אחר. לכן בעולם הרוח השקר הוא מפוזר בכל מקום. הנתק, אי הקשר. האותיות שין כופרש מחולקות לגמרי, מופרדות לגמרי מאלף את ג' הן לא קשורות לא לאלף ולא למם ולא לטף. בעולם הרוח השקר הוא מפוזר בכל מקום. כל מחשבה של שקר מצטיירת בפני עצמה, בביטוייה, והולכת בפני עצמה בתכונתה התרמיתית. עד רבה, כשהשקר מתחיל להיפגש עם איזושהי הכללה, זה מפחיד אותו. זה מאיים עליו. כי אז מיד הוא יזהה שהוא הולך למות. כי סוף סוף יתברר שיש כאן משהו הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר כולל. לעומת זאת, מה שאין כאן האמת, האמת היא היסוד של החיים השלמים, שמתחילים באלף. מורים דרך המם, עד עטף. החיים המקיפים את כל ומלאים את כל הנובים מאורך צור העולמים, הכל יכול וכולם יחד. ובשביל כך, איזה יופי, ובשביל כך, שקר מקרבן מילה, האותיות המרכיבות את המילה שקר קרובות, שין כופרש. אין שום צורך להקפה כללית לתכונתה ולמטרתה השקרית. בדיוק להפך, עד רבה. להפך, ההקפה היא מאבדת ומחלה אותה מן העולם. ברגע שיהיה היקף, ברגע שתהיה הכללה, ברגע שיהיה אמצע תוך וסוף, סליחה, התחלה תוך וסוף, אז השקר הולך לאיבוד, הוא מתגלה בשקרו, בתרמיתו. לכן, למה האותיות של המילה שקר קרובות? כי השקר מצוי. והמבט המצוי יותר בעולם, זה המבט של השקר, שהוא מבט פרטני, שהוא מבט ספציפי, שהוא מבט נקודתי על כל דבר. אבל המילה, האותיות המרכיבות המילה האמת מרוחקות, כי האמת פחות מצויה. להיות אדם שמסתכל על העולם, במבט של אמת, של א' מ' ת', של הכללה, לצערנו הרב זה פחות מצוי. אמת מרחקן מילה, רק על ידי ההופעה המהירה של ראשית א', תוך מ' ואחרית, א' בראש, מ' בתוך, ת' בסוף, מתגלה האמת. ובעולם המפורד, האפל, שכל כך מחשקים רבים מצויים בו, שיקרא שכיח, קושטא לא שכיח. איי, איי, איי. פסקה מדהימה, לא? מדהים? איזה חשבון? טוב, מי רוצה להעיר על זה משהו? בבקשה, יעקב.
מה החיבור לקשר שקר?
טוב, אתה עכשיו לוקח אותנו למקום קצת אחר באופן עקרוני. כלומר, שלוש אותיות שנגיד הם בדרך כלל השורש של, או של אותה מילה, שהסדר שלהם הוא שונה. שקר, שרק, קשר, קרש, מה נשאר לנו? רקש, רקש, אמרתי. אוקיי. מה ההבדל? זה סוגיה שלמה, הסוגיה הזאת, ובאמת זה כבר כיוון קצת אחר. אבל העיקרון של השקר זה שהשין הוא ראשית האמת. טוב, אבל זה סוגיה שיש מה להתבונן. אם היינו לומדים עכשיו את צורת האותיות, שכל אות היא גם מורכבת מאולי מכמה אותיות, אז היינו יותר יכולים לעמוד על הנקודה הזאת. זה מאוד מעניין שבלשון הקודש, רק אולי כן נערה אחת למה שיעקב אומר, בלשון הקודש זה מאוד מעניין שאותו שורש הוא משמש לדבר והיפוכו. נכון? הדוגמה המפורסמת יותר, לשרש ולהשריש. מצד אחד זה להשריש, כלומר שכן יהיה השרשה בקרקע, שכן לשרש, לסלק מהשורש, להוציא. זה מאוד מעניין שבאותו כוח אתה יכול לעשות דבר והיפוכו. שורש האמונה או שורש הכפירה. טוב, נשארה לנו פסקה אחת. לסיים את החטיבה הזאת, אני מגלה סוד, השלב הבא של הלימוד שלנו יהיה סוגיה שמופיעה בגמרא במקום אחר, גם סוגיה לא קצרה, כמו זאת בערך, שעוסקת יותר במילים ארמיות. כלומר, אחרי לשון הקודש, הארמית חז"ל אמרו שהיא קרובה מאוד לעברית. תוספות כידוע, שיחת מלאכי השרת וכולי, נדבר על זה כשנגיע. אז אנחנו הולכים ללמוד בשלב בעזרת השם מילים ארמיות, שבעצם יש להם שורשים בקודש, והמשמעות הפנימית שלהם. כלומר, עכשיו אנחנו אותיות, ואחר כך אנחנו עוברים למילים. מה?
זה הדלול.
אני מקווה שנספיק עד תשע באב. בעזרת השם. השבוע הבא אנחנו חותמים את ל"ג. חותמים את הסוגיה. בסדר? יישר כוח.